ברוכות הבאות לפרק נוסף של אושר הנשי. הכנתי לכן היום ביס של אושר טעים במיוחד, ממתכון מנצח שרקחה דוקטור אומנה בריק אהרוני, שהרוויחה ביושר את הכינוי דוקטור אושר. אומנה עוסקת בפסיכותרפיה מעל 3 עשורים, יוצרת תוכן, יזמת, מאכילה 4 ילדים בוגרים, 5 חתולים ובעל אהוב 1. מקימת בית ספר לאושר, בצדיק, מפתחת מודל 7 שערים, ומחברת הספר המקסים והמומלץ, כוס קפה וביס של אושר. ספר שבאשמתו העזתי אתמול לא להתעדכן בחדשות ונמנע ממני חדוות הכיתור. ובמקום להתרגז בצורה אחראית ומוסרית, שמתי מערכון של הגשש וצחקתי בכל רם כשאני לבדי ברכב, פוחזת וקלה דעת שכמותי. אז ראו זהרתן, מדובר בלוחמת נועזת, בכעס, בתינה וברחמים עצמיים. היי אומנה, מה שלומך?
שלומי מצוין, היי מאיה, איזה כיף לשמוע אותך.
אז שתפי אותנו, איך הגעת למודל לאושר? שאלה קשה, שהאנושות מנסה לענות עליה כבר 2000 שנים.
בערך מאמצע המאה ה-20, אולי שנות ה-60-70, זאת אומרת, בואו נגיד שבין 50 ל-70 שנה, מתקיים מחקר אקדמי סביב הרעיון של אושר, שהוא מחקר שהיום חלק גדול מהאנשים יכירו אותו כפסיכולוגיה חיובית.
כן, או well-being, נכון?
זה התחיל מחקר אושר. בהתחלה הם באמת בדקו את המונח אושר, אבל מכיוון שאנחנו עוסקים באקדמיה, ואושר זה עניין מאוד לא מדיד, וגם נשמע יותר מדי כמו fairy tale, יותר מדי כמו סיפורי אגדות, והם חיו באושר ואושר, מה שקרה זה שעברו להשתמש במונח well-being, שבעברית הוא מתורגם למילה שלומות, שזאת מילה מקסימה בפני עצמה, כי זה חיבור של שלום ושלמות.
שזה בעצם אומר הרוב בסדר, שזה עוד שלב אחד לפני, אני רוצה גם להיות מאושרת.
ממש ככה. אז המחקר הזה בדק מה גורם לנו להיות מאושרים. עכשיו, אחד מהמחקרים שאני הכי אוהבת, זה המחקר שבדק אי שם באמצע שנות ה-70 של המאה שעברה, מה יגרום לך יותר אושר? לזכות בפרס ראשון בלוטו, או לעבור תאונת דרכים נוראית, ולהישאר נכה לצמיתות?
אוי ואבוי, אני יודעת התשובה, אז אני לא אקלקל.
נכון, אז התשובה היא, טוב, היא כתובה בספר שלי, בטח שאת יודעת אותה. התשובה היא ששנה אחרי שזכינו בלוטו, אנחנו נהיה קצת פחות מאושרים ממה שהיינו קודם, ולעומת זאת, שנה אחרי שעברנו תאונת דרכים קשה ונשארנו נכים, אז אנחנו חוזרים לאותה רמת אושר שהיינו לפני התאונה. שזה mind blowing, זה כאילו...
אוי ואבוי, אז על מה נחלום עכשיו בהקיץ? על מה נחלום אם מחקרים הראו שלא יעזור לנו לא לזכות בלוטו ולא לעבור לגליל ולא לרדת 5 קילו, שהגורמים החיצוניים זה לא מה שיביא לנו את האושר? אז את אומרת שהאושר לא תלוי בגורם חיצוני, אלא רק בדרך שבה אנחנו תופסות את העולם, בפרשנות שאנחנו נותנות לאירועים?
כן, התשובה היא כן.
אוקיי, אז נגמר הרעיון. תודה רבה, להתראות.
כן, זה כי את אמרת את זה. אנחנו חושבים, אנחנו מותנים, גם חברתית וגם תרבותית, לרדוף אחרי מטרות. אנחנו חברה יעילה, אנחנו תרבות ש... מקדשת הישגים, ואושר הוא לא הישג, אושר הוא לא מטרה. גם האושר מוצג לנו כמטרה. תסתכלי על כל פרסומת שאנחנו מוצפים בהם כל הזמן, והפרסומות כל הזמן מראות לנו איך, אם יהיה לנו את זה או את זה, את האייפד החדש, את האוטו החדש,
נכון.
או סתם גלידה ממש טובה, אז אנחנו באמת הגענו למנוחה ולנחלה, ואנחנו מכאן והלאה מאושרים. אבל אושר זאת לא תעודה לתלות על הקיר. אושר זה לא משהו שאת משיגה אותו, ומכאן והלאה את מאושרת. אושר, כמו שאמרת קודם, זה תהליך, וכמו שאני אומרת, זה דרך חיים. זאת דרך של התנהלות. עכשיו, אם אני אחזור רגע למודל של 7 השערים,
כן.
התחלתי מהמחקר האקדמי. במחקר האקדמי נצבר המון ידע. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, בואי נראה איפה עוד דיברו על אושר. מתי עוד דיברו על אושר. והלכתי לכל מיני מקומות. הלכתי לזן, והלכתי לבודהיזם, והלכתי לרבי נחמן, והלכתי לתורת החסידות של בעל שם טוב, ונגעתי בקבלה, והלכתי לדרשות של ישוע הנוצרי. ככל שקראתי וככל שהעמקתי בחומר, התחלתי לראות שיש כמה מילים שצפות וחוזרות על עצמן, והם חזרו על עצמן במחקר, והם חזרו על עצמן בתורות העתיקות, הם חזרו על עצמן אצל רבי נחמן ואצל ישוע ובזן. ואמרתי עצמי, אוקיי, כאן יש משהו שאפשר להשתמש בו. עשיתי כמו שמפרידים את המוץ מהבר, מנקים את החיטה. ונשארתי עם שבע מילים שהן נתינה, קבלה, הודיה, חמלה, שמחה, סליחה ואהבה. והמילים האלה הם שבעת השערים לאושר במודל שלי.
מעניין אותי למה דווקא שבע. מה יש במספר שבע?
שבע כי זה השבע מילים שראיתי. שבע זה מספר שאנרגטית לדעתי יש לו בסיס מאוד חזק. בטח בתנך שלנו, אפשר לראות ששבע הוא מה שנקרא מספר טיפולוגי. שבע הוא מספר חשוב שאין לו, אין הסבר מתמטי ללמה הוא חשוב.
נכון, זה באמת מעניין. האמת היא שקראתי את הספר, אז התעורר בי רצון לבדוק למה הספרה שבע קיבלה את המעמד הרם שלה. הרי זה השבת ביהדות ושבעה ימים ושבעה תווים בסולם המוזיקלי.
נכון.
שבע יבשות, שבע אוקיינוסים, שבעה פילי תבל. כמו שקל לי להבין את השיטה העשרונית, שאוקיי, האדם הקדמון קם בוקר יום בהיר, הסתכל על הידיים שלו והתחיל לספור, ונוצרה השיטה העשרונית. אבל שבע, מסתכלת מסביב, אני לא רואה שום שבע. והאמת היא, זה שיגע אותי. אמרתי, מה יש בספרה הזאת שכל כך, איך האדם דווקא נדבק לשבע הזה? הקיצור, חיפשתי בגוגל, לא מצאתי שום דבר, ואז עלה לי רעיון, ביקשתי עזרה מהבת שלי גילי, שהיא סטודנטית לביו-אינפורמטיקה, וביקשתי
מאוד.
שתחפש לי איפה מופיע המספר 7 בטבע, ונחשי איפה היא מצאה אותו.
כאילו, את נתת לי טיפ.
נכון. אוקיי, היא מצאה אותו בממברנה, הממברנה, אותו חלק קסום, שעל פי הביולוג ברוס ליפטון, מהווה את המוח של התא. זאת אומרת, יכול. ליפטון טוען שלא ה-DNA, אלא הממברנה. הממברנה, למי שלא יודעת, ואני גם לא ידעתי עד לפני זמן קצר, היא שכבה שעוטפת את התא. משהו כמו קרום האור.
זה מה שנקרא בשיעורי ביולוגיה של כיתה ת', קרום התא.
בדיוק. ויש בממברנה הזאת חלבונים, שהם עוברים מצידה אחד לצידה אחר. והם מכונים, מי שרוצה לבדוק אחר כך את התיאוריה המופרכת שלי, חלבונים טרנס-ממברנליים, ממברנליים, או חלבונים חוצי ממברנה, הם עוברים מפנים התא לחוץ התא. כמו צינור שחוצה את הממברנה של התא, חוצה אותו 7 פעמים. והתפקיד שלהם להעביר אותות ואנרגיה מידע. ומידע מחוץ התא לפנים התא. ואני ממש אמרתי, וואו, אמנם לא הרבה פעמים מופיע מספר 7, אבל הממברנה הזאת, שהיא בעצם המעבר של המידע, שמקשר בין כל התאים אחד לשני, ואולי בין כל התאים לעולם, אז זה מקום נכבד. כן, שזה מדהים לטעמי.
מדהים.
זהו, זאת הייתה אנקדוטה על 7.
כן.
אז מה הם אותם שערים? למה שערים...
הדימוי שאני נותנת לרוב לעניין הזה, זה אני מספרת, בואו נחשוב על שיירה של נבטים, שהולכים במדבר אי שם בנגב שלנו, בדרכם להעביר סחורות מהמזרח למערב, דהיינו ליוון ורומא, והם הולכים במדבר ואין שום כביש ואין שום דרך ברורה. הדבר היחיד שעוזר להם להבין שהם על הדרך הנכונה, זה שערים הגדולים, הענקיים, שערי האבן של הערים הנבטיות, שאצלנו יש את עובדת וחלוצה, וחלוצה וממשית, כאילו, והשערים האלה זה לא שאתה עובר בשער וזהו, הגעת. השערים האלה מסמנים לך שאת בדרך הנכונה. את עוברת בשער כזה ואת נכנסת לעיר, ויש לך שם נקודת עגינה, ואת יכולה לקבל מים ואוכל ולנוח, ולהמשיך את המסע. כלומר, זה שערים שמסמנים לנו, את על הדרך. ואחד הדברים שאני אומרת זה, שמודל שבעת השערים, הוא סוג של מפה. תשאלי אותי מפה למה.
מפה לאושר.
אז אני אומרת שהאושר שלנו נמצא בתוך מערכות היחסים שלנו. ויש לנו שלושה סוגים של מערכות יחסים. מערכת היחסים שלי עם עצמי, מערכת היחסים שלי עם אחרים, ומעריך את היחסים שלי עם המציאות.
כל פעולה שאני עושה, אני צריכה לבחון את שבעת השערים, אם יישמתי את זה בצורה הנכונה?
לא, חס וחלילה.
אז איך אני מיישמת את
השערים? איפה יישאר לך זמן לחיות אם תעשי את זה ככה?
בדיוק.
לא, ממש לא. דרך השימוש היא שונה. אני אתן לך דוגמה. נגיד מישהו הרגיז אותי מאוד.
אוקיי.
עכשיו כל מה שאני רוצה זה נקמה.
כן.
אני אראה לו מה זה.
כן, לגמרי. תראי לו מה זה.
ואז הוא יראה. ונראה איך יסתדר בלעדיי, וככה וככה וככה. כל מה שאני רוצה זה
להקום.
ואז אני עוצרת, ואני אומרת, אוקיי, בואי ננסה להשתמש במודל שיבת השערים. ואני אומרת, זה יעשה לי טוב שאני אנקום? אז לרגע, ברגע הראשון אני אומרת, כן, בטח, הוא יראה מה זה. אבל ברגע השני אני מבינה שגם אני ארגיש רע, כי כשאנחנו נוקמים, זה עושה לנו טוב לרגע, אבל אחר כך הנקמה נשארת כמו, יש לה טעם מר. ואז אני אומרת, אוקיי, מה בעצם, למה בעצם אני כועסת? ואני חושבת לעצמי, כי לא רואים אותי, כי לא מעריכים מה שאני נותנת, כי מתנהגים אליי לא יפה. ואני אומרת, אוקיי, יש לי פה כמה אפשרויות. אני יכולה לבדוק אם אני יכולה לסלוח על זה. עכשיו, לסלוח לא אומר שאני מוכנה שימשיכו להתנהג אליי ככה.
כן.
לסלוח אומר שאני יכולה לשחרר את עצמי מהתחושה שאני קורבן. זה הבדל מאוד חשוב, כי סליחה, אני לא סולחת למישהו. סליחה זה תהליך ביני לביני. סליחה זה להסכים לוותר על התינה שאני מרגישה כלפי מישהו או כלפי המציאות, בגלל משהו שעשו לי או משהו שקרה. אם אני לא סולחת, אז כל פעם שאני חושבת על המישהו או המישהי האלה שפגעו בי, אני מתחילה לכעוס, אני נעשית עצובה, אני עלולה ליפול לדיכאון, אוקיי? כי אני כל הזמן בעצם ממשיכה לשחזר בתוך מציאות שהפגיעה כבר לא קורית בה, את הפגיעה שקרתה. עכשיו, זה שאני אסלח לא אומר שאני צריכה אפילו לחזור להיות בקשר, לפעמים אנשים לא רוצים לסלוח, כי הם מפחדים להחזיר לחיים שלהם את מי שפגע בהם. אז לא לסלוח מבחינתם זה סוג של גבול ששומר עליהם. ואני אומרת, כשאת לא סולחת, את משאירה את עצמך בכלא. אבל אם תסלחי ותגידי, אוקיי, זה קרה. הוא או היא עשו את מה שהם עשו כי ככה וככה וככה. אני לא קורבן של זה, זה קרה. זה היה רע שזה קרה, אני לא נהניתי מזה. זה לא טוב, אבל אני ממשיכה הלאה. זה לא אומר שאני חוזרת להיות בקשר עם הבן אדם הזה. זה לא אומר שאני אתן לו או לה לפגוע בי שוב. אנחנו לא צריכים לא לסלוח כדי לשמור על עצמנו.
ואם זה בן מבינה? אדם שנוכח בחיים שלך, כמו בוסית מתעללת, כמו הורה ביקורתי.
אז את צריכה לבנות גבולות. לא לסלוח. החוכמה היא לבנות גבולות. אם זאת בוסית מתעללת, ללמוד להגיד לה לא, או להחליט שאת עוברת עבודה. אם זה הורה, לשים גבולות. אני מצטערת, אני לא יכולה לבוא ביום הזה והזה. לא, אנחנו לא נצטרף אליכם לארוחת החג. לשים גבולות.
הבנתי, להפסיק להתנהג כמו קורבן.
בדיוק. כשאני מפסיקה לקרוא לעצמי קורבן, בואי ניקח את הדוגמה של ההורים.
כן.
נגיד הורה שמתעלל. ואני לא מדברת על הורה שמתעלל בילד, אני מדברת עלינו כמבוגרים.
כן.
כי כשהורה מתעלל בילד, המצב הוא עוד יותר מורכב, אוקיי? זה משהו אחר, אני לא ניגשת לשם כרגע. אם אני כמבוגרת חובה סוג של פגיעה, חוזרת ונשנית מהוריי, אז יש לי כמה אפשרויות לפעול. אני יכולה להחליט שאני קורבן, ואני אמשיך להיות איתם בקשר ולבוא אליהם, ולספוג מהם כל פעם את הפגיעות ולהמשיך להיעלב. אני יכולה להחליט שאני סולחת להם ואני חומלת עליהם. כשאני חומלת עליהם, אני רואה מאיזה מקום שלהם באות האמירות הפוגעות.
הבנתי.
ואז אני אומרת לעצמי, כן, אמא שלי אומרת לי את הדברים האלה כי היא נורא מפחדת שלא יאהבו אותי. היא מנסה לגרום לי להתנהג בדרך מסוימת כדי שיאהבו אותי. אמא שלי, אבא שלי אומר לי את הדברים האלה כי הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, והוא רואה בי חלק ממנו, אז הוא אומר עליי את הביקורת הזאת, אוקיי?
מעניין, אני בטוחה אבל... שמה שאמרת כרגע, יגע להרבה אנשים ששומעות את הפודקאסט עכשיו.
אני בטוחה, לכן אני משתמשת בדוגמה הזאת. ואז, אם אני אומרת לעצמי, זה לבוא ממקום של חמלה. אני סולחת להם. חלק מלסלוח זה להפסיק לשמוע כשהם אומרים את זה. זה פשוט להתעלם. כשאבא שלי אומר לי, את חייבת לרדת 10 קילו, לחייך ולהגיד, זה בסדר, אני מרוצה מעצמי ככה. אוקיי?
אוקיי.
ולא ללכת הביתה עם התחושה של איך הוא כל הזמן מבקר אותי, אני לא יכולה יותר, אני קורבן של הביקורת שלו, לא, פשוט תפסיקי להקשיב, תפסיקי לקחת את זה אלייך, לא, בלי הפשוט, כי אני יודעת שזה לא פשוט.
כן, אבל אני לא יודעת למה אנחנו כל כך קשורים לרגשות השליליים שלנו, לפעמים זה מהמם, כאילו זה מדהים אותי איך אנשים נאחזים בתחושה הקורבנית, מה זה נותן להם ללכת בעולם כקורבן, אני מדברת גם על עצמי בהרבה מובנים.
מאיה, את עלית פה על נקודה שהיא סטארט-אפ, אוקיי?
אוקיי.
אנחנו הרבה פעמים מגדירים את עצמנו דרך הכאבים שלנו ודרך הסבל שעברנו. הדברים הקשים שעברנו בחיים הופכים לחלק מהותי מהגדרת העצמי שלנו. לפעמים זה מוביל לזה שאנחנו מסתובבים חיים שלמים בתחושה של קורבן, על משהו שקרה לפני עשורים וכבר מזמן נגמר, והוא לא רלוונטי יותר למציאות שלנו.
נכון, אבל אנחנו נאחזים
בזה. אבל אם נוותר כאן על תחושת הקורבן שהדבר הזה נתן לנו, אנחנו חוששים שנצטרך לוותר על כל מיני פריבילגיות שאנחנו לוקחים לעצמנו או שנותנים לנו, בעקבות מצב הקורבן הזה.
איזה פריבילגיות, זה הרי קשה להרגיש את הקורבן, זה כואב בלב, איזה פריבילגיות יש לקורבנות?
קודם כל זה נכון, זה פריבילגיות שבאות במחיר מאוד מאוד גבוה, רגשי ומעשי, אבל למשל, אם אני לא מרוצה מההישגים שלי בחיים, אני יכולה להגיד, טוב, זה בגלל שההורים שלי דפקו אותי, זה בגלל שההורים שלי התנהגו אליי, לא יפה כשהייתי קטנה, והרסו לי את הביטחון העצמי, ולכן אני לא מצליחה היום בחיים.
כן.
ואז אני לא לוקחת אחריות על החיים שלי, אני ממשיכה את העניין של הסבל המתמשך, ואת הקורבנות שלי, ואני לא צריכה להסתכל לעצמי בעיניים, ולהגיד מה את עושה שאת לא משיגה ולא מצליחה כמו שאת רוצה להצליח.
זה מסיר את האחריות ממני.
זה מסיר את האחריות ממני. ויש בזה משהו נוח, כי זה סוג של קול שעונה לביקורת הפנימית הבלתי פוסקת, שכולנו חיות איתה.
מה זאת אומרת?
אנחנו כנשים, אבל לא רק, אנשים בכלל, חיים עם ביקורת פנימית מאוד קשה, בגלל התרבות שבתוכה אנחנו גדלנו. רבים מאיתנו עסוקים בלהרגיש שאנחנו לא מספיק טובים או לא מספיק טובות. וזאת תחושה שמלווה אותנו כל הזמן. כשאני בוחרת עמדה של קורבן, כשאני לוקחת לעצמי את הרשות להוריד ממני אחריות, אז זה סוג של תשובה לביקורת הפנימית הזאת.
להשאיר מישהו אחר, הבנתי.
זאת לא אשמתי, זה בגלל שעשו לי ככה וככה ודפקו אותי. זאת לא אשמתי, זה בגלל שקרה לי ככה וככה, ומזה אני כבר לא יכולה להתרומם. זה נורא דרמטי. אבל זה בעצם נורא קטן ויומיומי. את יודעת מה? אפילו, בואי נלך רגע להורות.
אוקיי.
אני רוצה להיות אמא שלא צועקת על הילדים שלה. עכשיו, אני גדלתי בבית שבו ההורים שלי צעקו עליי. ואני מוצאת את עצמי, אוספת את הילדים שלי מהמסגרות, אי שם בסביבות 4, אחרי שסיימתי יום עבודה מלחיץ במשרד, וכבר בדרך הביתה אני מתחילה לצעוק עליהם.
כן.
בואי, זו סיטואציה מאוד יומיומית ומאוד רגילה.
לגמרי.
ואני יושבת באוטו, ותוך כדי זה שאני צועקת עליהם, אני אומרת לעצמי, אני לא מאמינה, את הרגע אספת אותם ואת שוב צועקת עליהם? ואז התשובה שלי היא, זה מה שאני מכירה, מה אני יכולה לעשות? ככה גדלתי, לא מצליחה לעצור את זה, אוקיי? אני עונה לביקורת הפנימית שלי בצורה כזאת. עכשיו, אם אני אגיד לך, אקח את הסיטואציה הזאת, שאלת אותי קודם איך אני משתמשת במודל כדי לשפר את החיים.
כן.
הדבר הראשון שאני אעשה בסיטואציה כזאת זה שער החמלה. אני אגיד לעצמי, ברגע שהכל אומר לי, שוב את צועקת עליהם? הרגע אספת אותם ואת כבר צועקת עליהם? אני אגיד, את צודקת, אני באמת לא רוצה לצעוק עליהם, אבל באמת, אני רק בן אדם, וזה קרה. תודה שהזכרת לי, אני אנסה עכשיו לא לצעוק.
זאת אומרת, את מאפשרת לעצמך גם לטעות.
אני מאפשרת לעצמי לטעות, אבל אני מוכנה לקחת אחריות. ואז אני, נגיד, אני אעבור לשער של השמחה, ואני אשים שיר שמח, ואני אגיד, סליחה שצעקתי עליכם, בואו נתחיל מההתחלה. בואו נשיר ביחד עד שנגיע הביתה. ואז אני מעלה את התדר של כולנו למשהו משמח וטוב.
את הופכת בעצם מפסיבית לנוכח הנסיבות לאקטיבית. לוקחת את המציאות בידיים ובצורה אקטיבית מכניסה עוד אושר לחיים שלך.
נכון, בדיוק ככה. עכשיו, זה היה נורא פשוט מה שאמרתי. זה לענות לכל שצועק עליי בחמלה, להתחיל מחדש, להגיד אוקיי, עכשיו אני משתמשת בשמחה, להדליק את האייפד שלי או להעביר את האייפון לאיזה שיר משמח, ולשנות את התדר באוטו, וכל אחר הצהריים משתנה.
בואי נעבור בצורה מהירה על השערים, ואחר כך נרחיב על כמה מהם.
אז השערים, כמו שאמרתי, הם נתינה, קבלה, הודיה, חמלה, שמחה, סליחה ואהבה. אני אתחיל מנתינה כי הוא השער הראשון. זה לא שיש היררכיה בין השערים, אין שער יותר חשוב או פחות חשוב, כמו שלא תרצי לבחור בין הכבד ללבלב שלך. את מעדיפה שיהיה לך את שניהם.
כן.
אותו דבר השערים. יש שערים שהם שערי חוזקה שלנו, ויש שערים שהם שערים פחות חזקים, ושווה לחזק אותם. מחקרים מראים לנו שנתינה גורמת אושר. יש מחקרים, ואני מה זה אוהבת אותם, שבדקו ילדים בני שנתיים, שלוש, נתנו להם קערה עם סוכריות, אמרו להם, זה הסוכריות שלכם, ויש קערה עם סוכריות באמצע השולחן, שזה של כולם.
כן.
ונסיין נכנס לחדר, וביקש מהם סוכריה. עכשיו, ילדים שנתנו מהסוכריה שלהם, נדלקו להם מרכזי העונג במוח.
וואו, מרגש.
נכון? זאת מאוד. אומרת, נוירולוגית, ביולוגית, אנחנו מחוותים לנתינה. וזה הגיוני, כי מבחינת ההתפתחות של המין האנושי, מבחינה אבולוציונית, מה שגרם לנו להפוך מאוד סוג של קופים על הכדור הזה, למין ששולט בכדור הזה כבר כמה עשרות אלפי שנים, זה שיתוף פעולה, אוקיי? עכשיו, אני אשאל אותך, מה ההפך מנתינה? רוב האנשים שלא קראו את הספר שלי, יגידו שההפך מנתינה זאת קבלה, נכון? אבל זה לא נכון, כי קבלה זה המשלים של נתינה. כי אני לא יכולה לתת אם אין מי שיקבל. ההפך מנתינה זה ריצוי. וההבדל בין נתינה וריצוי, זה שנתינה מגיעה ממקום של אני רוצה לתת, וריצוי מגיע מנקודה של פחד, שאם אני לא אתן, יפסיקו לאהוב אותי, לא ירצו להיות איתי, ייקחו ממני דברים שיש לי, ואז ריצוי.
ונראה לי שזה שער שנשים, במיוחד המין הנשי, צריך לשים לב אליו, כי מטבענו אנחנו נותנות, אנחנו מעניקות, אנחנו תומכות.
נכון.
אבל מגיע איזשהו שלב.
ומחינוכנו אנחנו מרצות.
מרצות, ובאיזשהו שלב אנחנו פוחדות שאם נפסיק לתת כמו שנתנו, ולפעמים זה כבר יותר מדי בשבילנו, יפסיקו לאהוב אותנו, ואז זה הופך מנתינה לריצוי.
נכון. השער הבא הוא שער הקבלה. ואת יודעת, אני יושבת בקליניקה, ואני שומעת אנשים אומרים לי, אני, אין לי בעיה לתת, אבל לקבל קשה לי.
באמת? מעניין.
בטח, בטח, את לא שומעת את זה?
לא.
אוקיי. אז תבואי לקליניקה שלי, תשמעי.
וואי, הייתי מוכנה להיות איזה יתוש על האוזבוב, לטעף, כל דבר.
אז אני דווקא שומעת את זה הרבה, לא רק בפן המקצועי שלי, אלא גם בכלל. אחד הדברים שצריך לשים לב זה שאנחנו מקבלים, אנחנו צריך לרגע באיזשהו סוג של חוסר אונים. כי לקבל אומר שאני לא מחליטה מה ייתנו לי, אני פשוט מקבלת. ולכן הרבה פעמים אומרים לי, אני מכיר אנשים שמקבלים כל הזמן והם בכלל לא מאושרים, והם כל הזמן מתנהגים כאילו שמגיע להם. ואני אומרת, זה לא אנשים שמקבלים, זה אנשים שלוקחים. וההפך של קבלה זה שליטה. או כמו שאני קוראת לזה, ההפך מלקבל זה לקחת. כשאני מקבלת, אני צריכה להסכים לקבל מה שנותנים לי. וזה יכולה להיות המציאות שנותנת לי, וזה יכולים להיות אחרים שנותנים או נותנות לי.
קבלה, לפעמים זה לא נשמע טוב, אני משלימה עם המציאות שהיא לא בהכרח טובה לי, זה לא מה שרציתי, אבל נו,
את לא מדברת על השלמה, את מדברת על התפשרות. אני לא מדברת על התפשרות, אני מדברת על קבלת המציאות. זה שהמציאות עכשיו היא כזאת, זה עובדה נתונה. אני יכולה לנסות לשנות אותה, אני יכולה לנסות ללמוד לחיות איתה, אני לא צריכה להתפשר, אבל אני צריכה לקבל את זה שהיא כזאת, כדי שבכלל אפשר יהיה להתחיל לחשוב על שינוי. אז ההפך מקבלה, זה קונטרול, זה שליטה, זה לקחת. ככל שאני יכולה לקבל יותר בנחת, ואת יודעת מה, יש אפילו אנשים שמתקשים לקבל מחמאות.
כל אנשים, רוב אנשים. רוב אנשים, תגידי למישהו, וואי, תראית נהדר, סתם, עליתי 2 קילו. לא, נהדר.
נכון, אחת הדוגמאות הטובות, זה הקושי לקבל מחמאות. זה מעיד על הקושי שלנו לקבל. כי אנחנו מרגישות שזה מקום שאנחנו צריכות כל הזמן, כל הזמן לעבוד עליו, על איך אנחנו נראות, על מה, כמה אנחנו טובות, על... ולכן לקבל מחמאה זה באיזשהו מקום לשבת ולהנות ממה שיש, וזה מאוד קשה לנו. וזה מביא אותי לשער הבא, שזה כן. שער ההודיה. שהודיה מדבר על לא רק להנות ממה שיש, על להודות על מה שיש. בתרבות שלנו, אנחנו אומרים, רגע, אבל אם אני יודע על מה שיש, זה אומר שאני מוכנה, שוב, להתפשר. לא, זה אומר שאת שמה את הפוקוס על מה שטוב, ואז מה שטוב גדל. כי מה שאנחנו שמים עליו את הפוקוס, גדל.
נראה לי שהודיה זה בעצם מין כושר למוח, לאמן את השריר במוח, להסתכל על חצי הכוס המלאה. וככל שאנחנו מסתכלים יותר על חצי הכוס המלאה, ככה חצי כוס הריקה פחות נוכחת בחיינו, בעצם זה שתשומת הלב שלנו מופנית לחצי הכוס המלאה.
את צודקת. ההפך מהודיה זו טרוניה.
כן, שזה מאוד אופנתי. מאוד אופנתי.
וכל הזמן למצוא מה לא טוב, זה לבוא למשרד, לעמוד ליד בפינה של הקפה, ואז כולם באים ואומרים מה לא בסדר, ולמה זה לא טוב, ולמה הוא לא טוב, ויש בזה איזושהי אחווה כזאת של בואו ביחד נראה מה לא טוב.
אחווה ממכרת מאוד.
מאוד, מאוד. וזו אחווה שעושה המון נזק. היא הורגת עושר, להבדיל מאחוות אחרות.
כן.
והיא גורמת לי לחשוב שמה שאני צריכה זה כל הזמן לחפש מה לא טוב במציאות שלי, כשבעצם מה שיגרום לי עושר, מה שיעלה את רמות העושר שלי, זה למצוא כל הזמן מה כן טוב במציאות שלי.
אומנה, רציתי לשאול אותך על השכל שלנו. השכל שלנו, שיש לי באמת... הרבה כבוד כלפיו, במיוחד לאחרונה שהוא הצליח להביא לחיינו שואב אבק שהוא גם שוטף, שזה ללא ספק תרומה משמעותית למין האנושי, למרות כל השגב הוא ביקורתי, הוא מקטין, הוא חופר, הוא מציקן, וקשה עד בלתי אפשרי לפעמים למצוא את הכפתור המיוט שפשוט ישתיק אותו, ולנסות במקום החפירות האינסופיות שלו, לנגן במוח שלנו פשוט מוזיקה שמחה, או סתם מחשבות חיוביות. למה הוא כל כך מציק לנו? מה זה תורם לו בחיים, לשכל שלנו?
אם תסתכלי מסביב, תגידי לי בבקשה, בתוך הסיטואציה הזאת, כמה אנשים מאושרים את פוגשת?
לא הרבה.
תודה. ובעצם מה שאני מביאה פה עם המודל של 7 שערים, זה דרך להתגבר על החיוות הזה, על החינוך הזה. עכשיו שוב, אני גם מסבירה בספר למה יש לזה בכלל בסיס ביולוגי לחיפוש הזה אחרי מה שלא טוב. אבל זאת לא הנקודה שבה אנחנו חיים היום. אם מה שחשוב לך זה להיות בחיים של עושר, זה להגדיל את רמות העושר שלך בחיים, אז את צריכה להתגבר על זה, את צריכה לשנות את דפוסי המחשבה האלה. ככל שאני מפעילה פחות ביקורת כלפי עצמי וכלפי אחרים, ככל שאני מוכנה יותר להבין שאנחנו רק בני אדם, שיש דברים שאני אעשה טוב, ויש דברים שאני לא אעשה טוב, ויש דברים שאני אשתפר בהם, ויש דברים שאני אולי אף פעם לא אשתפר בהם, אבל זה בסדר, כי אני לא אמורה להיות מושלמת, אז יהיה לי יותר קל להתנתק מאחוות הכיתור. כי הכיתור הוא גם איזשהו סוג של בפר לביקורת הבלתי פוסקת. ככל שאני מקטרת, אני מרגישה שאני מבקרת אחרים, ואז... הביקורת כלפי עצמי יכולה להירגע, אבל זה עושה את ההפך. כי ככל שאני מבקרת אחרים, אני מרגישה שאני בעצמי כנראה חיה כל הזמן תחת ביקורת של אחרים. אם אני מבקרת אותם כל הזמן, אז כנראה נדמה לי שגם הם מבקרים אותי כל הזמן.
כן.
Okay? ואז אני הולכת בחיים בתחושה שאני כל הזמן תחת ביקורת. אז אני מבקרת אחרים, כדי להרגיש קצת פחות רע לגבי עצמי, כי אני מוצאת מה הם לא מושלמים, אבל מצד שני, אני גם כל הזמן מבקרת את עצמי, כדי שלא יוכלו לבקר אותי מבחוץ, ואני אהיה לא מוכנה. בקיצור, ביקורת היא רעה חולה, והיא אחד הדברים שמשמרים את אחוות הכיתור.
וכפי שאת כותבת בספר, בכדי לנטרל את הביקורת בחיינו, אנחנו עוברים דרך שער החמלה. כי ההפך מחמלה היא ביקורת, שיכולה לבוא לידי ביטוי בשיפוטיות, בתחרותיות ואפילו ברחמים. אני מאוד התרשמתי משער החמלה בספר שלך, ומאוד מאוד התחברתי אליו. במיוחד את ההשוואה בין חמלה לאהבה עצמית. כי אהבה עצמית זה בעצם להבין את האנושיות שבנו. שאנחנו לא מושלמים ולעולם לא נהיה. מה שעוד אהבתי זה שאת מחדדת את ההבדל בין חמלה לרחמים עצמיים. ואז הבנתי בעצם מהספר שאני מרחמת על עצמי, אני מגבירה את תחושת המסכנות שלי. אני לא חומלת על עצמי. אני בסך הכל מגבירה את תחושת המסכנות שלי ומעצימה אספקטים קורבניים בתפיסתי. משומרת את תפיסת הקורבן. והקורבנות הזאת פשוט מחלישה אותי, כי אני מרגישה חסרת אונים. ולעומת זאת, החמלה מאפשרת לי לקבל את חוסר המושלמות שלי, את הטעויות שעשיתי, כישלונות שחוויתי, הכל הם חלק מהאנושיות שלי, ואני לא שופטת את עצמי, ויכולה לטייל את הכוחות להתמודדות עם המצב. השער הזה הוא פקח לי את העיניים. והבנתי סוף סוף למה ביקורת היא תמיד הורסת. כי אני מסתכלת מסביב ואני רואה שביקורת היא אחת הרעות החולות של החברה שלנו ושל תרבות האנושית, והיא באה ממקום, כמו שאת כותבת, של שיפוטיות ומבוססת היררכיה, וגורמת לנו להסתובב כל היום בתחושה שכל מה שאנחנו עושים או לובשים או אוכלים נמצא תחת זכוכית מגדלת, וזו הרגשה לא נעימה. זה גורם לחרדה וחונק את היכולת שלנו לחוות עושר ואהבה עצמית ולקבל את עצמנו כמו שאנחנו ולפתח את החוזקות שלנו. מאוד התחברתי לשער החמלה.
ככל שאני אהיה יותר בחמלה, ככל שאני אגיד, אוקיי, קרה, אף אחד לא מושלם, כולנו בני אדם, בוא נראה איך אפשר לסדר, בוא נראה איך אפשר לשנות, בוא נראה אם אפשר לתקן. אז ככל שאני אהיה בתוך זה יותר, אני אוכל לשבור את אחוות הכיתור.
אז לאחר שנתנו, קיבלנו, עודנו, חמלנו, הגיע הזמן לשמוח, קבלו בבקשה את שער השמחה.
שמחה היא באמת אחד השערים החשובים והפחות מוערכים. על הודיה היום יש הסכמה די גורפת כמה זה חשוב, על נתינה יש הסכמה גדולה כמה זה חשוב. שמחה תמיד מסתכלים עליה קצת מלמעלה.
כמותרות.
זה כמו ההבדל בין דרמה לקומדיה.
אוקיי? לגמרי.
נכון.
כשאני רואה דרך אגב ביקורת של 5 כוכבים בעיתון או באינטרנט כרגע על סרט, אני יודעת שהסוף רע. זה פשוט.
בדיוק. בדיוק. עכשיו.
אתה לא עובר את הביקורת במדור בארץ אם הסוף הוא טוב.
נכון, נכון. וזה מחבר אותנו גם לביקורת של החמלה. יש המון ביקורת על שמחה. אנשים שהם סתם שמחים, זה כמו גן עדן של שוטים. אם אתה רואה מה טוב, אם אתה שמח, אם את שמחה במציאות, את כנראה טיפשה.
ממש, כן, או לא מודעת, או כן. מנותקת, חיה בלה-לה-לנד.
עכשיו, שמחה זאת אחת העבודות הכי חשובות שיש ביהדות. השמחה זאת מצווה. אין הרבה רגשות שהם מצוות ביהדות, יש 2. ושמחת ואהבת. ושמחת בחגיך ואהבת את אדוני אלוהיך בכל מאודיך.
והיית אך שמח, וזה נחשב למצווה מאוד מאוד קשה ליישום.
מאוד חשובה ומאוד קשה ליישום. למה קשה ליישום? בגלל שאנחנו לא מעריכים את השמחה. עכשיו את יכולה לבוא ולהגיד לי, אבל אני עצובה. מה, את מצפה שאני אעשה את עצמי שמחה בכוח? ואני אענה לך, כן.
את בעצם אומרת שמצווה עלינו לעבוד בשמחה. גם אם אנחנו בתקופה של מחלה קשה שלנו, של יקירנו, דאגות כלכליות, משכנתה שרק עולה ועולה, אינפלציה, בעיות בעבודה, אנחנו צריכים בצורה פעילה ואקטיבית להוסיף רגעי שמחה לחיים שלנו.
נגיד שיש משהו שמדאיג אותי, אוקיי?
אוקיי.
ומישהו בא ומראה לי סרטון מצחיק על איזה תינוק שעושה שטויות בטיק טוק, ואני צוחקת. עכשיו, תוך כדי שאני צוחקת, המוח שלי אומר לי, מה את צוחקת עכשיו? אנחנו צריכים לדאוג.
נכון.
אנחנו לא יודעים אם, אם מי שאנחנו אוהבים הגיע או לא הגיע למקום שהוא צריך להיות בו. ואז אני יכולה לענות לקול הזה בראש, אני לא יכולה, הדאגה שלי לא תביא אותו בשלום. לעומת זאת, הדאגה שלי תייצר לי סטרס בגוף, וסיכוי טוב שתעשה אותי קצת חולה. עדיף שאני אצחק, כי צחוק טוב לבריאות, וזה לא משפט סתם. אז אני אחזור על השאלה שלי, מאיה. כמה אנשים מאושרים את רואה מסביב, שלא מאפשרים לעצמם לשמוח?
לא מאפשרים לעצמם לשמוח, זה ממש ניסוח בול פגיעה, כי אני נתקלת בכל כך הרבה אנשים שיש להם את כל הסיבות בעולם, להיות מאושרים ושמחים בחלקם, לא חסר להם, אין להם כל כך הרבה דאגות כלכליות, הילדים סך הכל בסדר רוב הזמן, אבל החמיצות והביקורת והכיתורים, משום מה נראה להם שזה ערכים יותר נעלים מסתם לשמוח ביום יום. כאילו באמת סתם שמחה זה נחות. כאילו שמחה, סתם שמחה מידע על חוסר מודעות או בורות.
נכון, בדיוק ככה. ואני אומרת את זה, שוב, לא ממקום ביקורתי, כי אנשים מרגישים שלשמוח זה שטותי, זה לא רציני, זה טיפשי, ולעומת זאת להיות
נכון,
רציני.
נכון, זה לא מספיק אינטלקטואלי לדעתי. כל האינטלקטואליזם כולו, הרבה מתוכו בסבל, הביקורת.
נכון, נכון. אבל זה לא רק אינטלקטואליזם, זה גם באופן כללי את יכולה לראות שאנשים מעריכים יותר דרמה, סבל, כאב, כמשהו רציני שצריך לקחת אותו לתת לו תשומת
לב. כן, לגמרי, רגשות שהם יותר נחשבים.
בדיוק. עכשיו, שמחה היא שער עצום לאושר, ולעבוד בלהיות שמח זה אחד הדברים הכי טובים שאנחנו יכולות לעשות לעצמנו. ולכן, אם אני אחזור רגע לדוגמה שנתתי קודם, של האמא שאוספת את הילדים ממסגרות החינוך, ותוך 3 דקות באוטו היא מוצאת את עצמה צועקת עליהם, ברגע שעוברים למשהו שגורם שמחה, אפשר מיד לתקן את זה ולשפר את רמות האושר. זה יכול להיות לשים שיר שמח, זה יכול להיות לבוא הביתה ולשים מוזיקה ולרקוד עם השואב אבק בסלון, יחד עם הילדים, כן. וכשאת יושבת עם הטלפון, אז שבי ותראי סרטונים מצחיקים על חתלתולים ותינוקות, ולא כל מיני סרטונים על אסונות שקרו לכל מיני אנשים שאת לא מכירה ולא תכירי אף פעם.
מה שמביא אותנו בטבעיות לשער השישי, שהוא שער הסליחה, על שם הסליחה והמחילה שאנשי החדשות למיניהם צריכים לבקש מאיתנו שהם עושים את השמחה בחיינו.
השער השישי הוא שער הסליחה, ומה שחשוב לי להדגיש בסליחה, זה שסליחה זה תהליך ביני לבין עצמי ולא ביני לבין מישהו אחר. כשאני סולחת, אני בעצם משחררת את עצמי מבית סוהר, שאני שמה אותי בו כשאני שומרת תינה. ההפך מסליחה זה תינה וקורבנות.
שלחלו לי שתו לי.
כן. ככל שאני נשארת יותר בתינה ובקורבנות, אני בעצם לא מאפשרת לעצמי להמשיך את החיים שלי מעבר לפגיעה שפגעו בי. ברגע שאני סולחת, אני יכולה להמשיך הלאה. אני מפסיקה להגדיר את עצמי דרך הפגיעה שפגעו בי. אני מפסיקה להגדיר את עצמי דרך משהו רע שקרה לי. אני הופכת להיות אישה חופשייה. סליחה משחררת. ומה שמאוד חשוב, יחד עם סליחה, זה ללמוד לשים גבולות. כי אין חוכמה בלסלוח למישהו או מישהי, ולאפשר להם להתקרב אליי שוב ולפגוע בי שוב ושוב. לא. החוכמה היא לסלוח ולשים גבולות. לשמור עליי.
כלומר, שאני סולחת למישהו שפגע בי, או למישהי שעשתה לי עוול, אני בעצם משחררת את עצמי מהם, כי התינה שאני שומרת מחזיקה אותי קשורה אליהם. ואני לא רוצה להיות קשורה אליהם, הם פגעו בי. אז אני בסליחה, סליחה משחררת אותי מהעבר, ומהכאב של העבר, ממקדת אותי בהווה. אבל למה כל כך קשה לנו להשאיר את העבר מאחורינו?
כי לצערי יש לנו המון יתרונות לכאורה, בלשמר את הקורבנות, בלשמר תינה. כשאני כל הזמן מדברת על הכאב שהיה לי, אז אני מסכנה, אני קורבן. וזה לא משנה אם אני קורבן של אנשים אחרים, או אם אני קורבן של נסיבות חיי. ברגע שאני קורבן, אז מגיע לי. כולנו עברנו, נעבור ועוברים דרך אירועים כואבים. סבל, אני קוראת לזה להתפלש בכאב. זה לקחת את הכאב הזה ולהפוך אותו למלווה בלתי פוסק שלי. שכל פעם שאני מרגישה משהו אחר או מצליחה לצאת מהכאב, לפעמים הרבה אחרי שהכאב כבר עבר, אני אומרת לעצמי, רגע, אבל שם נורא כאב לי. לא יכול להיות שעכשיו אני פשוט אשמח? לא יכול להיות שעכשיו אני פשוט אהיה מאושרת? כי כאב לי נורא.
כלומר, להפריד את הכאב בעבר לסבל המתמשך של ההווה.
אכלו לי, שתו לי, עכשיו מגיע לי פיצוי.
אני חייבת לספר לך סיפור על ההפרדה בין כאב לסבל. הייתי בסדנה של ניסי ממון בסיני, היה ממש כיף. ואמרתי, ועכשיו זה הכל במין כזה, זולה כזאת, יודעת, על מזרונים. ואמרתי, ואני מאוד לא גמישה במפרקים של, של הרגליים. קשה לי לשבת לוטוס וכאלה. אז אני יושבת ככה וכואב לי ולא נוח לי, ואני כל מה אומרת, צריך להפריד בין כאב לסבל. צריך להפריד בין כאב לסבל. ישבתי ככה 5 ימים וחטפתי דלקת במפרק.
בגלל שאת התעלמת מהכאב.
אז אחרי שסלחנו, שמנו את העבר מאחור ופנינו אל העתיד, אנחנו מגיעות לשער האהבה. השער השביעי, שהוא מלך השערים בליגת האושר, המקושר לצ'קרת הכתר השביעית והרוחנית. שער אהבה.
שער אהבה הוא באמת שער על, כי הוא מכיל בתוכו את כל הדברים, את כל השערים האחרים. כשאני אוהבת, אני נותנת בשמחה, אני מקבלת בביטחון ובהתמסרות, אני מודה על מה שיש לי, על האהבה שיש לי, אני חומלת עליי ועל מי שאיתי בתוך האהבה הזאת, כי אני אוהבת, אני יודעת לסמוח מהאהבה הזאת, ואני בטח יודעת לסלוח. ההפך מהאהבה זה פחד. כי כשאני מפחדת, אני פחות מרשה לעצמי לאהוב, אני לא אתן כי אני אפחד לצאת פריירית, אני לא מוכנה לקבל כי אני לא סומכת על מי שנותן לי, אני מפחדת אז אני לא עודה, אלא אני אבדוק כל הזמן מה לא בסדר, אני אהיה ביקורתית ולא אחמול, ואני אכעס ולא אשמח, ואני בטח לא אסלח כי אני מפחדת. אז פחד הוא ההפך מאהבה.
אז את מידע על עצמך כדוברת יקומית, זאת אומרת קשובה לעולם הרוח, האם הרוח לדעתך היא במובן של ביוספירה אחת גדולה של זיכרון תאי בממברנות, כמו ברוס ליפטון, או אולי פיזיקה קוונטית, של ריבוי מצויות ומשיכת המציאות הרצויה?
זה לא סותר.
או במובן של הקבלה, הבנתי.
זה גם וגם. בואי נגיד ככה, באמונה הרוחנית שלי, כולנו רקמה אחת. Okay, אני חושבת שהפיזיקה הקוונטית היא מפתח סימנים למציאות. אני חושבת שגם הקבלה היא מפתח סימנים למציאות. ואני חושבת שיש המון ידע בתורות עתיקות שונות, שאם אנחנו נפנים אותו ונלמד אותו, אנחנו נבין הרבה יותר לעומק איך מתנהלת המציאות שבתוכה אנחנו חיות וחיים. אני מאמינה שכמו שהפיזיקה הקוונטית אומרת, אנחנו חיים במציאות שהיא, יש בה אינסוף פוטנציאלים. יש כל מיני דרכים שקובעות מתוך אינסוף הפוטנציאלים, איזה פוטנציאלים יתגשמו לי במסגרת המציאות הנוכחית שבה אני נמצאת. אני מאמינה שככל שהתדר שלי, שהמציאות שתימשך אליי תואמת את התדר שלי. זאת אומרת שאם אני בתדר רגשי של כאב וסבל, אז קוראים לי יותר דברים שיגרמו לי לכאב וסבל. לעומת זאת, ככל שאני בתדר יותר של שמחה ואהבה או של הודיה, אז יהיו לי יותר דברים שאני אוכל להודות עליהם, יותר דברים שיגדילו לי את השמחה ואת האהבה. זה לא אומר שאם אני שמחה, לא יכול לקרות לי משהו שיגרום לי להרגיש כאב או עצב באותו רגע. ברור שיכול לקרות. אבל זה אומר שיש יותר סיכוי שהפוטנציאלים שיתממשו בחיים שלי הם מה שאני ארצה לחוות כשמחה ואהבה. זאת האמונה שלי.
אז אני אומרת אמן ואמן. ואני מודה לך עם המסר הזה, אנחנו, נראה לי פודקאסטנו יגיע לסיומו. תודה רבה, תודה רבה אומנה, מאוד שמחתי לדבר איתך.
תודה רבה לך מאיה, היה לי מאוד נעים לדבר איתך.
אז עד כאן פרק נוסף של העושר הנשי, מזכירה לכל מאזינותינו ביוטיוב, לא לשכוח ללחוץ על כפתור הרשמה למינוי שנמצא מתחת לסרטון משמאל בצבע אדום, רק לחיצה לא נדרשת שום הקלדה נוספת, ובטח שלא מדובר על מנוי בכסף, אלא רק על מייל מוספה למועדפים, וכמובן לא לשכוח לעשות לייק אם אהבתם את הפרק, אז להתראות בפרק הבא של העושר הנשי, ביי אומנה!
ביי מאיה, תודה רבה.
ביי, הרבה בריאות, ביי ביי.